שלום וברכה לכולם. אנחנו בהקדמה השלישית והאחרונה לפרקי אבות. דיברנו על תלמידיו של רבי עקיבא, בשיעור הראשון מה היה החטא שלהם בדיוק, בשיעור השני למה הם נענשו בעונש כל כך חמור ומתו, ובעקבות כל מה שקרה איתם, בעקבות התקופה המיוחדת הזו, שבה אנחנו מתכוננים על ידי אהבת חינם, על ידי מידות טובות, לקבל את התורה, קוראים ולומדים בתקופה הזו מחג הפסח עד חג השבועות, מסכת אבות. מסכת אבות נמצאת בסדר הרביעי משישה סדרי משנה. יש לנו שישה סדרים במשניות, זרעים, מועד, נשים, נזיקים, קדשים, טהרות. הסדר הרביעי, סדר נזיקין, שם מדובר על כל הדיני ממונות, אדם הזיק את חברו, אדם פגע בחברו, שותפים, מכירה, קנייה, כל הדברים הללו. בתוך המסכת הזאת, לקראת סופה, יש מסכת נקראת מסכת אבות. מה זה מסכת אבות? המסכת הזאת עוסקת בענייני מידות טובות, מעשים טובים, דרך ארץ, חשיבות לימוד התורה וכיוצא באלו. אבל השאלה שעליה נתמקד היום, מדוע נקראה המסכת הזאת כך? הרי מסכת, שם של מסכת הוא לא בא באוויר. שם של מסכת הוא הנושא שבו עוסקת המסכת. אם זה כל המסכת, רוב המסכת, התחלת המסכת, או הדבר העיקרי במסכת. אבל זה, על פי זה נקבע השם של המסכת. יש לנו מסכת ברכות, מה היא עוסקת? כולה בדיני ברכות. שבת, מה עוסקת? הלכות שבת, עירובין, דיני עירובין, וכן הלאה וכן הלאה, בכל כל המסכתות. יש רק מסכת אחת שלכאורה יוצאת מן הכלל. מסכת ביצה, קוראים לה מסכת ביצה, והיא עוסקת בהלכות יום טוב, הלכות חגים, מה מותר לעשות בחג, מה אסור לעשות בחג. למה קראו לה ביצה? כי המסכת מתחילה ביצה שנולדה ביום טוב. בגלל שהיא מתחילה במילה ביצה, קוראים לה ביצה. אבל באמת היא עוסקת כולה בדיני יום טוב. והאמת היא ש... השם האמיתי של המסכת הוא מסכת יום טוב. הראשונים, הקדמונים יותר, קוראים למסכת הזאת יום טוב. עם הדורות השתנה שמה לביצה, אינני יודע מתי הוא השתנה, אבל זה היה מאוחר יותר. השם העיקרי שלה יום טוב. למה? כי הנושא שלה הוא נושא יום טוב. אם כן, צריכים אנחנו להבין למה מסכת אבות לא נקראה בשם המתאים לה. אולי דרך ארץ? תגידו לי, לא, דרך ארץ אי אפשר. כי יש מסכת אחרת. אחת קוראים לה דרך ארץ רבה, ואחת דרך ארץ זוטה. הם גם מדברים על עניינים אלו. אז לכן לא קראו לאבות ככה? אולי. אולי נקרא לה מידות? גם זה אי אפשר. כי יש מסכת קדשים. בסדר קדשים, יש משנה, מסכת, שנקראת מסכת מידות. מה היא עוסקת? במידות של בית המקדש. כל מקום, הגודל שלו, כל דבר, איפה מקומו וכו'. עדיף אפשר לקרוא למסכת אבות מידות. אבל יכולנו לקרוא לה בשם אחר שמתאים ושייך לעניין. אבות זה ודאי לא שייך. למשל, יכולנו לקרוא לה מסכת דעות. מה זה דעות? הרמב״ם, בחיבורו יד החזקה, יש לו הלכות דעות. מה זה הלכות דעות? הלכות מידות טובות, דרך ארץ והנהגות. למה הוא קרא לזה דעות? כי במסכת אבות, פרק ה' משנה י' א', יש משנה שפותחת ככה. ארבע מידות בדעות. נוח לכעוס ונוח לרצות וכו'. ארבע מידות בדעות. מה זה ארבע מידות בדעות? ארבע סוגים של אנשים, ארבע צורות, אופנים של הנהגות של בני אדם, בדעות, מה זה דעות? זה מידות טובות. ומצאנו עוד כיוצא בזה הרבה מקומות בחזל שקוראים למידות טובות דעות. למשל, כותב מתחכם שאין בו דעה, כוונה שאין לו דרך ארץ, ועוד כהנה וכהנה. אז למה המשנה לא נקרא מסכת מדעות? לא, יכלו לקרוא לה ככה. למה בחרו לקרוא לה אבות? אנחנו צריכים לדעת ששם של דבר הוא לא סתם. זורקים שם והניה שם. שם מראה על מהות. יש פסוק בתהילים. לכו חזו מפעלות אלוהים אשר שם שמות בארץ. פירוש הפשוט שמות, לעשות שממה בארץ. אבל רבותינו במסכת ברכות, דף זין עמוד ב', דורשים אל תקרי שמות בפתח, אלא שמות בצרה. מה זה שמות? תראו את מפעלות אלוקים שהוא שם שמות בארץ, הוא בחר שמות לבני אדם לדברים, הוא בחר, זה דבר גדול, מפעלות אלוקים, שמות כל אחד יכול לקרוא שם. לא, שם זה דבר של מהות. שם זה מראה, זה משפיע ומראה על המהות של הבן אדם. לכן אומרים חז"ל, במסכת ראש השנה דף ט"ז עמוד ב', שהאדם שיש לו איזה בעיה או צרה, יש כמה דרכים להינצל ממנה. אחד מהם שינוי השם. מה זה שינוי השם? מה שיניתי לו את השם, אז כבר הוא לא עשה את הדברים, הוא לא מגיע לו את העונש. לא, שינוי השם זה מראה שהוא יצור חדש, בריאה חדשה, אדם חדש. ומכאן כל אחד ואחד ילמד. כשהוא בוחר שמות לילדים, הנכדים שלו, להיזהר. לא לבחור שמות של רשעים, לא לבחור שמות שאין להם שום משמעות והם סתם, אולי משמעות אפילו רעה. שחד קרא לבת שלו אכזבה. שם ירחם. הוא רצה בן כנראה, קיבל בת, אכזבה. לא נורמלי, אברבנאל דחוף. יש אנשים, לא יודעים, קוראים לבנים שלהם שמות של אנשים רשעים, נמרוד. יש אנשים, קוראים להם נמרוד. יודעים איזה נמרוד? אחד מגדולי הרשעים שהיו בעולם כולו. בדורות הראשונים. נקרא על שם שהוא ממריד את העולם נגד הקדוש ברוך הוא. אדם יקרא לבן שלו ככה? מה יצא מהבן הזה? אחד קרא לבן שלו אליפז. ריבונו של העולם. אליפז? הבן של עשיו לא מצא את השמות. שמות כאלה חייבים לשנות אותם. נספר לכם. הייתי פעם באיזה כולל, בא אליי אחד האברכים בכולל. אמר לי, תשמע, יש לי בת, הבת הגדולה שלי, הוא חוזר בתשובה, בת הגדולה שלו, הוא רוצה לעשות לה שינוי השם. אמרתי לו, מה קרה? היא חולה? יש לי צרה? בעיה? משהו? מה קרה? אמר, לא. אבל יש לה שם לא טוב, אני רוצה לשנות לה. אמרתי, מעניין, נו, מה השם הלא טוב? עתליה, הוא אומר לי. עתליה. עתליה? קראת לבת שלך עתליה? אתם יודעים, אתה יודע מי זה עתליה? זה אחת הנשים הכי רשעיות שהיו בעולם. בתנ"ך מסופר דברים נוראים על האישה הזאת. לא מצאת מה לקרוא לבת שלך? עתליה? למה הרגעת לשם הזה? מה, תגיד לי, שם יפה, חשבתי משהו יפה. עתליה? לא יפה, לא מובן. איך הגעת לזה? מה הוא אומר לי? תשמע, אנחנו חזרנו בתשובה. התחתנו, נולד לנו בן, בת. אמרו לנו שצריך לקרוא שם מהתנ"ך. צריך לקרוא שם מהתנ"ך. אז מה הוא קורא לה? עתליה. יפה מאוד, אמרתי לו, בתנ"ך יש גם פרעה, נבוכדנצר. אין לך מה לעשות. לא חושבים. הוא מסכן, לא ידע, לא למה תנ"ך, לא יודע כלום. הוא ראה שם עתליה, יפה מאוד, מהתנ"ך. צריך להיזהר, צריך להיזהר בדברים האלה. לבחור שמות, או של אנשים צדיקים, או עם משמעות טובה, נעימה, יפה, עדינה. שם של האדם זה המהות שלו. אל תתפלא אם קראת השם של איזה אדם רשע, שהבן שלך לא כל כך ילך בדרך נכונה. אתה גרמת לזה. אז אם כן, מהו העניין של שם המסכת הזאת? מסכת אבות. רבותיי, יש לזה כמה הסברים, נעמוד על כמה מהם. ההסבר הראשון, שלמה המלך אומר, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. שמע בני וקח אמרי. בני, אם יחפתוך חטאים, אל תווה. בני, אל תלך בדרך איתם, מנע רגליך מנתיבתם. ועוד פסוקים רבים רבים, שכאשר שלמה המלך פונה ליהודי ונותן לו דברי מוסר, אם זה דברי תוכחה על עבירות, ואם זה דברי שבח על מצוות, הוא פונה אליו בתור בני. מוסר אביך, תורת אמך. כי המוסר, המידות טובות, הדרך ארץ, באה בעיקר מתוך הבית. זה תפקידו של האבא להדריך, לכוון את בניו במוסר, במידות טובות, במעשים טובים. זה תפקידו של כל אבא ואבא. אל תגיד, שלחתי את הבן שלי לבית ספר, לתלמוד תורה, לישיבה, שהם יחנכו אותו. בשביל מה הבאתי להם אותו? אני משלם על זה עוד, ודאי. אבל אין דבר כזה כמו דוגמה אישית של האבא, כמו הנהגות שמתנהגים בבית, כמו מילה שהאבא אומר לך לבן שלו, מילה טובה על מעשה טוב, ומילה אחרת על מעשה לא טוב. פה החינוך, במידות, בדרך ארץ. שאר לימוד התורה צריך ללמוד, אבל עיקר לימוד אדם לומד אחר כך לבדו או אצל רבו. אבל מידות ודרך ארץ, זה המקום, זה האדם, אבא. אומרת, אומרים חזק, קוראים למסכת עוד מסכת אבות, כדי שתדע, כל אבא ואבא ידע לו, התפקיד הזה של לימוד המוסר בעיקר הוא של האבא. אבות מחנכים את הבנים, בנים את הנכדים וכן הלאה וכן הלאה. לכן אבות, אני אקרא את המשנה, אבות בגלל הדבר הזה. דבר נוסף, חז"ל אומרים שדרך ארץ קדמה לתורה 26 דורות. 26 דורות. לפני התורה היה כבר דרך ארץ. היו כבר מידות טובות. היה כבר ציווי לזה. משה רבנו במה זכה להיות המדריך של עם ישראל, המנהיג של עם ישראל, המתווך בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. זה שנתן, שעל ידו הקדוש ברוך הוא נתן את התורה לישראל. על ידי מה הוא זכה? על ידי מידות טובות. על ידי שהוא רודף אחרי הרועה, בתור רועה רודף אחרי הכבש הקטן. וכן הלאה וכן הלאה. על ידי שהוא יודע למחול, לוותר לעם ישראל אם הם לא בסדר. רבנו חיים ויטל, אחד מגדולי המקובלים, תלמידו של הארי הקדוש, אומר לנו דבר נפלא. אומר, התורה מתחילה במצוות. יש בראשית סיפור הצדיקים וכל זה, מצוין, בריאת העולם והלאה. ואחר כך מצוות. מה עם מידות טובות אומר? למה לא כתוב על מידות טובות בתורה? אומר, אתה יודע למה? מידות טובות זה לפני... אל תתחיל את התורה עד שכבר יש לך מידות טובות. אין דבר כזה בלי מידות טובות. רבי עקיבא, למה אשתו רצתה להתחתן איתו? הוא לא ידע כלום בתורה. אמרה, אני רואה מידות טובות. אם הוא ירצה ללמוד תורה, הכל מצוין. יש לו מידות טובות. יש עם מה להתחיל, יש בסיס. לפעמים אנחנו מזלזלים במידות טובות. העיקר הוא למדן, העיקר הוא יודע, העיקר הוא בקי, העיקר הוא חכם. לא, לא, לא. מידות טובות זה א' ב'. תורה כולה חסד, מתחילתה ועד סופה. אמר אחד בגדולי המוסר, אולי רבי ישראל סלנטר, אנחנו אומרים בתפילה, לעולם יהיה אדם ירא שמיים וסתר עקב הגלוי וכו'. הוא אומר, חביבי, עצור, 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 אתה הלכת מהר מדי. לעולם יהיה אדם, קודם תהיה בן אדם. אחר כך ירא שמיים. תהיה בן אדם, אנחנו אומרים, מנץ', תהיה אדם ראוי, מכובד, נעים, נחמד, בן אדם. הנהגות של בני אדם. דרך ארץ, מידות טובות, דברים שאנשים יכולים להתקיים איתך. אחר כך יראת שמיים וכו'. יש גמרא במסכת חולין. דף קוף למד ג' עמוד א'. היא אומרת שם שני משפטים. כל השונה לתלמיד שאינו הגון, נופל בגהינם. מי שמלמד תלמיד שהוא לא הגון, בעל מידות רעות, יפול המלמד בגהינם. דבר שני, עוד משפט. השונה לתלמיד שאינו הגון, כזורק אבן למרקוליס. מרקוליס זה סוג של עבודה זרה. איך עובדים את העבודה זרה הזאת? זורקים עליה אבנים. אתה מלמד תלמיד שאינו הגון? אתה כמו עובד עבודה זרה. בא רבנו יוסף חיים בן איש חי, הוא מסביר קצת יותר, נותן טעם למאמרים הללו. הוא אומר, מה כתוב? לא כתוב נידון בגיהינם, כתוב יורד לגיהינם. הוא לא נידון שם, הוא לא עשה עבירה, הוא הכל חייב מצוות הרב הזה שמלמד. אלא מה? הוא יורד לגיהינם, למה? בוא, 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 בוא. אתה לימדת את זה? בוא, בוא תראה מה יצא ממנו, בוא. בוא תראה, בוא תראה. חשבת שלא נמד אותו תורה, כן? בוא תראה. הנה, איך, מה קורה איתו בגיהינם? בוא תראה. ואחרי שהוא כבר יורד, חליפה נכוות, הוא קצת, יש לו כמה קביעות, אחרי הכל הוא היה בתוך האש. זה הכוונה יורד בגיהינם. אבל אני רוצה להתמקד על המשפט השני. מלמד תלמיד שאינו הגון כזורק אבן למרקוליס. מה זה זורק אבן למרקוליס? אתה רוצה להגיד עובד עבודה זרה? תגיד עבודה זרה. אבן למרקוליס, דווקא עבודה זרה אחת. תגיד, מי שמלמד את מי שלא הגון, כעובד עבודה זרה. גם, מה זה קשור לעבודה זרה? מלמד לא הגון זה עניין עבודה זרה? איך השייכות? אומר רבי נשחי ובן יהוא ידע שם, ואגב כבר מהרש"א קדם אותו שם בסוגיה, מהרש"א הסביר את אותם דברים ממש. אומרים הרבנים הגדולים האלו, תראה, מרקוליס, כמו שאמרנו, זה סוג של עבודה זרה, שאיך עובדים אותה? זורקים עליה אבנים. אדם שלא מכיר את העבודה זרה הזאת, הוא רואה עבודה זרה, הוא נגד, שונא עבודה זרה, הוא סולד מעבודה זרה, הוא רוצה לבזות אותה, לוקח אבן, בום, זורק. מה הוא חושב שהוא מבזה? כל העובדים שלה, הוא צועלים, הנה גם זה עבד את העבודה זרה שלנו, זרק עליה אבן, כלומר, יש פעמים שאדם עושה מעשה, הוא רוצה א', ויוצא לו בדיוק להפך. זה מה שקרה כאן. אני רוצה ללמד תלמיד שאינו הגון, אני רואה יש לו מידות רעות, אני אומר, אני אכניס לו תורה, אולי, ילמד. לא, אם המידות שלו ממש מושחתות, התורה רק תקלקל אותו, תעשה אותו סם המוות, תעשה בשבילו סם המוות. הוא ילמד מהתורה איך לעשות דברים רעים. חז"ל אומרים, זאת התורה ששם משה לפני בני ישראל, שם, מלשון סמים, זכה, נעשית לו סם חיים, לא זכה, נעשית לו סם המוות. מי שמזכך את נפשו, מתקן את מידותיו על פי התורה, זכה, נעשית לו סם חיים. מי שלא, נעשית לו סם המוות, כי התורה היא קרויה מים בכמה מקומות. המים, מים מגדלים, דברים טובים או לא טובים, מה אתם חושבים? תלוי את מה משקים איתם. תשקה איתם עצי פרי יפים, יצאו פירות מצוינים. תשקה איתם קוצים, יצא קוצים. אז ברור הדבר אמנם שהתורה היא זו שמעדנת את האדם, אבל חייב להיות בסיס. אם הכל רקוב, תלמיד שאינו הגון רקוב מבפנים, חבל על הזמן, אין מה לנסות. הכניס לו תורה, יצא חלילה, סתרה אחרה, כל התורה הזאת. לכן, אומרת המשנה של העם, לכן חז"ל קראו למסכת אבות. אבות, דע לך. אמנם המסכת הזאת נמצאת בסדר הרביעי, בסוף הסדר הרביעי. אבל דע לך, זה האבות, זה הבסיס, מכאן צריך להתחיל. אין לך מה להתחיל בלי זה. אבות, היה סיבה ששמו אותה בנזיקין, הייתה צריכה להיות הראשונה. אבות. פירוש שלישי. למה המסכת הזאת נקראת מסכת אבות? מי שלמד את המסכת, מכיר אותה, רואה בה מברקים. ממש, משפטים קצרים, טק, שלוש מילים. מאמרה, עוד שלוש מילים, עוד מאמרה, משפט קצר. למה זה נאמר ככה? חז"ל אומרים, תחילת מסכת פסחים, דף ג', לעולם ישנה אדם לתלמידו בדרך קצרה. אם אדם מעריך, הוא מרחיב, מרחיב, מפרט, מפרט, בסוף לא זוכרים כלום. צריך לתפוס נקודה, את התמצית של הדברים, ואותה ללמד לילד. לכן, המשנה במסכת אבות, ככה היא עובדת. משפטים קצרים, תומצתים. היוו מתונים בדין, שלוש מילים. והעמידו תלמידים הרבה, שלוש מילים. ועשו סייג לתורה, שלוש מילים. זהו. כל אחד מהם אפשר לדבר עליו טילי טילים. אבל המשנה, מברקים. כדי שהתלמידים יזכרו את הדברים. אבל אל תתעב ותאמר, זה כל המוסר, זהו. לא, דע לך, זה הבסיס. הגמרא אומרת בכמה מקומות. אם יש אבות, מכלל דאיקה תולדות. משמע שיש תולדות, יש ולדות, יש תוצאות. קח משפט אחד במסכת אבות. תפתח אותו. תן לו דוגמאות. תשליך ממנו מדור לדור כל דבר לפי העניין. הוא כל אחד מהם זה כותרת ראשית למאמרים ארוכים. אבות. זה אב, בסיס, יסוד, שעליו ממנו אפשר לפתח הרבה בניינים. שורש שממנו צומח עץ, רב פאות. ואני רוצה לעבור לפירוש הרביעי והאחרון שעליו נדבר היום. הפירוש הזה, הוא מתחיל להסביר לנו למה המשנה נקראת, המסכת נקראת אבות, אבל הוא מוסיף להסביר לנו עוד דבר, שנדבר עליו קצת בשיעור הבא. המשנה מתחילה במילים משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, יהושע לזקנים וכו' וכו'. השתלשלות העברת התורה מהקדוש ברוך הוא לעם ישראל, מדור דור. והשאלה כאן נשאלת, אתה רוצה להגיד לי את ההשתלשלות? אין בעיה, שימי את זה במסכת הראשונה, מסכת ברכות, היא הראשונה, אתה רוצה ללמד אותי איך כל התורה הזאת באה? תגיד לי את הבסיס, דע לך משה קיבל תורה מסיני. מה נזכרת לי בסוף סדר נזיקין? אחרי רוב השס, אתה נזכר להגיד, אתה יודע? את התורה, משה קיבל מסיני. באמת? עכשיו. ועד עכשיו איפה היית? ההסבר הוא כך. יש לעם ישראל מוסר, ספרי הגות, ספרי מחשבה. גם לאומות העולם יש. יש להם כל מיני חכמים, חוכמים, הוגי דעות וכו'. לכאורה יאמר אדם, בנושא הזה לפחות, מה בינינו לבינם? להם יש מידות טובות, גם לנו יש מידות טובות. להם יש הנהגות ועמקות גם לנו. אותו דבר. מה בין אלו לאלו? תורה אנחנו יודעים, קיבלנו את התורה מסיני, תרי"ג מצוות, הכל מובן, יש לנו אלוקים, הכל. אבל מידות, זה נשמע דבר שאנשים חשבו מה הדרך הארץ הנכונה, איך להתנהג. ועל פי זה הוחלט מה צריך לעשות ומה לא צריך לעשות וכו'. זה נראה שהצורה של המוסר שלהם ושלנו שווים. באו רבותינו ואומרים לך, תשמע, המסכת הזאת יבות. המסכת הזאת, משה קיבל אותה, את התורה הזאת שעכשיו נלמד מסיני. והוא מסר ליהושע ולזקנים נביאים, אנשי הכנסת הגדולה. גם את הדברים האלו של המידות. הכל מושתת ומיוסד על הר סיני, מה שנתן הקדוש ברוך הוא את התורה לישראל בהר סיני. לא כמו אומרת העולם שהם מעקם אחד, חשב איזה מידות טובות כדאי, המציא לנו כמה דבר. בא חברו, הסכים איתו, סתר דברה וכולי, המשיכו הלאה. לא, זה לא הכל זה מלמעלה. הכל מלמעלה. הכל מריבונו של העולם. תגיד לי, מה אכפת לי? שיהיה מריבונו של העולם, שיהיה מהגויים, העיקר מידות טובות. מוריי ורבותיי, כולנו יודעים על העם המתורבת והמכובד והנחמד והמסודר ביותר בעולם. גרמניה. אנשים המאוייתים והמסודרים והיקים. לכאורה הם האנשים הכי מתורבתים. ומה קרה? לפני 70 שנה. החריבו את כל העולם. במחשבות זדוניות, רשעיות, נוראיות, שאי אפשר לתאר אותם בכלל. והכל בשם החוק. הכל בשם הממשלה, יש משטר, זה לא איזה כמה חבלנים שהלכו לעשות דברים. הכל מסודר, מעוגן בחוק, כללים, כללי כללים. וזה לא רק שם. היו עוד מקומות שעל פי קבעו את החוק שהוא יהיה מרושע, סדום ועמורה וכו'. זאת אומרת, כאשר האדם מחליט בעצמו מהם המידות הטובות, מהם הדברים הטובים, יבוא אחריו מישהו ויאמר, חביבי, אתה חושב שזה טוב? מה פתאום? זה לא טוב. הטוב הוא לעשות הפוך. הטוב הוא לעשות שונה. למה אתה חושב שזה מה שטוב? דור הולך, דור בא. הדור השני מתקדם כביכול, בסוגריים בגרשיים. במרכאות כפויות ומכופלות. לעומת ההם, אנחנו יותר חכמים. אבל מביעים דעה הפוכה. בא אחר כך חכם אחר, משנה פה, משנה שם, משנה שם, עד שיכולים להגיע שבמדינה נאורה ומסודרת ומתורבתת יהיה שלטון של נאצים, היטלר עם השמו, וגונדה דילה, ויחריבו את העולם בחוקי רשע בלע ונוראיות. זה כאשר המידות והמוסרים תלויים בבני אדם. תלוי בי, פעם הלב שלי אומר ככה, פעם הוא אומר אחרת. אבל מוריי ורבותיי, אנחנו זכינו. המידות, המוסרים, ההנהגות הטובות, מאיפה זה בא? משה קיבל תורה מסיני. הכל מיוסד מלמעלה, מבין, מאב לבין, 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 לבין. ואז מה זה גורם? מישהו יכול היה לסתור דברי קודמיו? מה פתאום? הכל מיוסד מהתורה. אלא מה? שמהתורה זה בסיס, אבות. על סמך הבסיסים האלו, באו החכמים המאוחרים, והוסיפו פרטים, פרטי פרטים, אבל תמיד יש שורש, תמיד יש משהו חזק, שממנו אין לזוז. יכולים לחלוק החכמים מפרטים במידות. פרט פה, פרט שם הקודם, מה יותר טוב, מה פחות טוב, אין בעיה. אבל אף אחד לא יעיז לזוז מהשורש, מהדבר העיקרי, מהכביש הישר, הסלול. גם מי שחורג טיפה לכיוון מסוים חושב, היה תמיד להיכנס פנימה בחזרה. אשרי העם שככה לו. אשרי העם שהשם אלוהיו. אין כמו תורתנו הקדושה. אין דבר כזה בעולם. לא בהלכות שלה, וגם לא במידות שלה. תמיד יש לך את השמירה, את המסגרת, שממנה אף אחד לא יכול לחרוג. אפשר להלך מפה, משם, אבל את המסגרת, שיצר בורא העולם שיודע מה הכי טוב לכולנו, אין להזיז. אבל לצערנו, מה נעשות? אנשים שרחוקים מהתורה בורחים ורצים אחרי ההבל, אחרי אומות העולם, אחרי חוכמתם, תורתם, שירי יוון עתיקים ושירי לא יודע מה, חוכמת יוון, כל ההבלים שבעולם לומדים. ועוזבים את תורתנו הקדושה, מסכנים, רחמנות עליהם. ואיך נדע שזה נכון? שהם באמת לא חושבים, שלא שבגלל שהם חושבים שהתורה שלנו יותר מדי ולהם יש דברים יותר טובים. איך נדע? היה מעשה. באחד קוראים לו רבי אפרים בוכריס. הוא הנכד של רבי יוסף בוכריס, שהיה רב בג'רבה לפני כ-100 שנה. רבי אפרים בוכריס הזה היה מלמד בטכניון בחיפה. מלמד את הסטודנטים. הוא, תקופה מסוימת, היה כותב על הלוח. משפט ביוונית. אמר להם, יש לי פתגמים מלאים חוכמה ביוונית. כותב להם משפט ביוונית. ומתחיל להסביר להם אותו, להעמיק בו מילה במילה במילה. שיעור שלם, משפט או שניים בארמית, ביוונית. אחרי שבוע, עוד כמה משפטים. מסביר להם, והם מתפעלים, מתלהבים, איזה יופי, איזה עומק. אחרי תקופה, אמר להם, רבותיי, נהניתם מהשיעורים בתקופה האחרונה? הוא לא, איזה שיעורים, אין כמו היוונים בעולם, איזה גאונים הם. אמר להם, דעו לכם, כל המשפטים שאמרתי, לימדתי אתכם, הם לא משפטים של חוכמת יוון. סליחה, הם לא משפטים של הסינים, בכלל לא. לא שייך לסין בכלל. אז מאיפה זה אמרו לו? אמר להם, זה פרקי אבות של היהודים. אנחנו הדתיים, יש לנו מסכת פרקי אבות. שם הכל כתוב. אותו אני אראה לכם, תבוא אני אראה לכם. הכל כתוב שם. אמרו לו, טוב, למה עבדת עלינו? היית אומר שזה פרקי אבות. אמר להם, לא. אם הייתי אומר לכם פרקי אבות, תורת ישראל, לא הייתם מקשיבים, אטמים את האוזניים, שמים התמים. לא בפועל, אלא התמים בשכל, בדעת, כדי לא לקבל מהתורה דברים טובים. אמרתי לכם שזה סינים, סינים, סינים. חומת הסיני, כל מילה, הקשבתם מצוין. אבל הכל מהתורה. אומר מור חמי, כתב את זה בספרו, מגדולי ישראל חלק בית עמוד שין זין. הוא שמע את הסיפור הזה מרבי אפרים, מרבי אפרים מבוכריס בעצמו. והוא אומר, זה מה שכתוב, משה קיבל תורה מסיני. מסיני זה אותיות סינים. אתה רוצה לתת את התורה לאחרים, שיהיו מוכנים לקבל? תגיד להם שזה סינים, זה בסדר, כתוב, זה נרמז פה, מסיני, סינים. ככה תצליח לקרב. מה אנחנו רואים מכאן? שאותם דברים בדיוק, תשמע שזה תורה, מתרחק. סינים, כולם רצים, אומרים מקודש מקודש, אפרה לפומיה. הייתה פעם נערה אחת מארץ ישראל, שהלכה להודו. יש שם כל מיני כתות כאלה, לא יודע אפילו איך קוראים להם. והיא רצתה להצטרף לאיזה כת אחת, שהם עושים סיגופים רבים. לא רוצה להיכנס, לא יודע איך קוראים לזה, שכחתי כבר איך זו, איך ההגדרות של הדברים הללו. ויש כאילו את הראש של הקאט הזאת, שכדי לזכות לדבר איתו, אתה צריך לעבור איסורי גיהינה, סיגופים, תעניות, כל מיני דברים, כדי לזכות לדבר עם האיש הזה. טוב, היא באדיקות, בארץ ישראל, תורה, מצוות, הדתיים השחורים, השוחים האלה, מה אתם, אל תקבעו לי מה לעשות. חל לשם, כל מה שאומרים, פרטי פרטי פרטים, מקפידה ומחמירה גם, כנראה יותר. טוב, הגיע היום, איזה זכות עצומה. היא תזכה לפגוש את אותו האיש, ראש הקט. היא מגיעה אליו, והוא אומר לה, מאיפה את? אומרת לו, מישראל? ואלה טיפשה שכמותך. למה באת לפה? ללמוד מאיתנו הנהגות ורוחניות והכל? אנחנו כלום, היהדות אצלכם בארץ ישראל. היא העיקר, אנחנו רק כותבים ממנה כמה פירורים ומשתמשים בה. אבל העיקר זה התורה שלכם. מה את באה אליי? עוזבת את העיקר והולכת לאסוף קליפות ופירורים? השתגעת לגמרי? חזרה הבחורה לארץ ישראל, חזרה בתשובה. למה מחפשים במקומות זרים? אין כמו תורתנו הקדשה, למידות, לדרך ארץ, להנהגות טובות. אני רוצה לסיים בסיפור קצר. על אחד מגדולי הרבנים שהיה נסע במטוס עם יושב ראש ההסתדרות, כמדומה לי קראו לו ירוחה, משהו כזה. שתיהם היו אנשים כבר מבוגרים, עם נכדים, והם טסו במטוס עם הנכדים, כל אחד עם הנכדים שלו. הירוחה הזה רואה, מסתכל על הנכדים של הרב, והוא אומר, והוא רואה שכל כמה דקות אחד הנכדים בא, סבא אתה רוצה לשתות? סבא אתה רוצה לאכול משהו? סבא אני אביא לך ספר? כל הזמן מתעניינים בו, דואגים לו, מביאים לו, עוזרים לו. ואילו לגביו, הוא יושב בכיסא, ונכדיו, כל אחד בענייניו, לא שאלו אותו מילה, אם הוא מרגיש טוב, אם הוא עייף, כלום, מילה לא התעניינו בו. רגשות הקנאה געשו ורחשו בליבו. למה הרב הזה, הנכדים שלו ככה דואגים לו ואלינו? נכדים שלא אכפת להם ממני בכלל. הוא לא התאפק, הוא פנה לרב. אמר לו, אתה יכול להסביר לי בבקשה, כבודו? למה הנכדים שלי, שאני גידלתי אותם כמו שאתה גידלת את הנכדים שלך, לא מתייחסים אליי? ושלך כל הזמן דואגים לטובתך והכל. אמר לו, הסבר פשוט, מה הבעיה? אתה, לדעתך, מה אתה מאמין? מאיפה האדם בא? מהקוף, נכון? יפה. תגיד לי, הקוף התקדם כשהוא נעשה בן אדם או שהוא הלך אחורה? התקדם? ברור. עכשיו, כל בן אדם שנולד דור חדש הוא יותר רחוק מהקוף הזה והוא יותר מתקרב לאדם השלם. אתה, אומר לו הרב, קרוב לקוף יותר מהנכדים שלך. למה שהנכדים יכבדו אותך? הם דרגה יותר גבוהה ממך. אתה צריך לכבד אותם. אנחנו, אומר לו, מאמינים שכולנו נבראנו מבן אדם. אדם הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. הוא האדם הראשון שנולד. נולדה עם, ביחד, הוא וחווה ביחד. נולדו להם ילדים וככה כל הדורות. אני קרוב יותר מהנכדים שלי בשתי דורות, מהאדם הראשון שהוא נוצר על ידי, בידיו של הקדוש ברוך הוא כביכול ממש. הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו יצר אותו. הם רחוקים ממני. אני יותר מכובד בעיניהם. הם מכבדים אותי דואגים. אתה מסכן. ככה לדעת ההבדל בין דרך התורה איך היא מדריכה בן אדם. למידות, להנהגות טובות, להנהגות ישרות. אשרנו עם ישראל, אשרנו שיש לנו כזאת תורה, שיש לנו כאלה מידות טובות, כאלה הנהגות, כאלה מעשים טובים. רק צריכים אנחנו באמת ללמוד אותם, איך להתנהג בכל מצב, איך לעשות בכל דבר. וככה נהיה בעזרת השם יתברך. גידולי פאר, מעשה רצונו בלבב שלם, עד שהוא יוכל לומר עלינו. על כל אחד ואחד מאיתנו, כן, כל אחד ואחד, ישראל אשר בך את פאר. כל אחד לך הוא יאמר, ישראל אשר בך את פאר, אני מתפאר בך, גם לך וגם לך. לכל אחד ואחד מאיתנו, על ידי שניקח את המידות שיש לנו בתורה, נלמד אותם, נעמיק בהם, נפנים אותם ונחיה על פיהם. עד כאן ההקדמה שלנו השלישית והאחרונה לפרקי אבות. בשיעור הבא בעזרת השם נלמד את המשנה הראשונה במסכת אבות. בהצלחה רבה לכולם בעבודה הברוכה של קניית מידות טובות.